פה שיטות שונות, המפרשים פה עברו כל אחד לכיוון אחר, אני רוצה לראות מה אפשר לומר. אז אני בפסוק האחרון של פרק י"ח. ויד אדוני הייתה אל אליהו וישנס מותניו וירוש לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. באמת, האמת זה הפסוק הזה עוד שייך למעמד הקודם, למעמד הר הכרמל, אבל חז"ל וגם המסורה היא כבר משייכת אותו למעמד הר חורב, תכף ננסה להבין מה קורה פה. ויגיד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. טוב, זה פסוק מוזר. כן, כה יעשון אלוהים בלשון רבים, זה ברור, כן, היא מדברת פה על הבעל והאשרה, זה עוד עזרה, כן, לשון רבים. אבל כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. מה מפריע לה לעשות את זה עכשיו? היא שולחת שליח להגיד, שמה, מחר אני אחסל אותך. תחסלי אותו עכשיו.
זה מעמד
אליהם? מה?
אתה לעשות איזה מעמד כאילו?
מי? איזבל, אז אני מסכים, כנראה שזה... אולי זה אפילו כנפש אחד מהם. אז זה הפחיד אותו, כן, אבל היא אומרת לו שהיא תחסל אותו, והוא באמת מקבל את האיום כפשתו, הרי בורח, כן? מבקשו את נפשי לקחתה. אז כנראה שהיא באמת מתכוונת לזה. אז יכול להיות באמת שצריך להבין את זה כנפש אחד מהם, זה לא אני אחסל אותך, אלא כמו שאתה עשית להם אני אחסל אותך. כלומר, זה יהיה... בציבור. יהיה טקס. וירא ויקום וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. דבר ראשון, יש פה רצף של פעלים שמראה על אקטיביות מאוד פעילה. ויוכל וישת ויקום וילך ויבל, כן, אצל עשיו. אז גם פה וירא ויקום וילך אל נפשו, יש איזה זריזות, זה משדר את החיפזון. וירא ויקום וילך אל נפשו, אבל יקום פה מאוד חשוב, נחזור אליו אחר כך. ויבוא באר שבע אשר ליהודה. מה זה אומר שהוא בא באר שבע אשר ליהודה? למה צריך להדגיש את זה?
אולי יש כמה.
נכון, דבר ראשון ברור, כן? באר שבע אשר ליהודה, יש שני באר שבע.
אבל גם לדעת יהודה.
מה? אבל... דבר ראשון הוא בורח לממלכת יהודה, כלומר הוא מנסה לצאת...
אבל באר שבע
שנייה? באר שבע שנייה נמצאת פה. פה, ליד... ליד צומת שבע. לא, כן? באר שבע, של הצפון. יש הרבה ערים שהם בשני הצדדים, אז גם באר שבע יש לנו בשני הצדדים. ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו. אז דבר ראשון, הוא עובר לממלכת יהודה, הוא בורח מאיזבל. איזבל, ההנחת המוצא היא שאולי באזור יהודה אולי פחות שולטת, אבל תכף נראה שזה לא מספיק, הוא אפילו ממשיך הלאה משם. כן, הוא משאיר שם את נערו והוא הלך במדבר. אז אפשר להגיד, טוב, אולי הוא חשש שאיזבל, שליטתה גם בממלכת יהודה היא גדולה. יש לזה רגליים. כן, איזבל, תחומי השפעתה, הגיעו לממלכת יהודה באיזושהי צורה, זה נראה מההמשך. נראה את זה בהמשך, מהברית בין אחאב ויהושפט, שכנראה היה לה יכולת השפעה. אבל מה עוד אפשר, איך עוד אפשר לתפוס את זה? באר שבע אשר ליהודה, למה הוא בורח, למה צריך להגיד שהוא הגיע לבאר שבע אשר ליהודה, וממשיך משם?
כי
המטרה
שלו
זו לא
הייתה
באר
שבע.
אלא.
הוא
הגיע
עד לשם,
אני עכשיו תעזור. נכון, אז למה צריך את זה? תודה, למה צריך את זה? באר שבע, מה היא מסמלת בתנ"ך? את הסוף. את הגבול של ארץ ישראל. מדן ועד באר שבע. היום אומרים מדן ועד אילת, אבל פעם אומרים מדן ועד באר שבע. כן, יהודה כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. באר שבע הייתה עיר היישור והגבול האחרונה. נכון שהיו דרים קטנות אחריה, אבל היא הייתה העיר הגדולה בקצה. אז מה זה בא להגיד לנו בהקשר של אליהו?
הוא יוצא מהארץ.
למה, מה העניין?
הוא בטוח,
אוקיי, שאיזבל לא יכולה לתפוס אותו. מה יותר מזה? שנביא שהוא יוצא מהארץ, מה זה אומר?
אולי קצת כמו יונה, בורח.
כן, זה מאוד מזכיר את יונה, אי אפשר שלא לראות פה את יונה, בייחוד אם אני אקרא עוד פסוק אחד בהמשך. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב, אתה אדוני קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. זה ממש יונה, כן? אפשר להבין שהוא בעצם מוותר על הנבואה. כן, הוא יוצא מארץ ישראל, נביא שיוצא מארץ ישראל לא יכול להתנבא. מוותר על הנבואה. מה? כן, גם מיד נראה שהוא כן יכול להתנבא. נראה שהוא, זה לא עוזר לו. גם את יונה הקדוש ברוך הוא תפס בימי הדגה. מה?
הוא ידע את זה. הוא יכול להתנבא גם נראה לי
כן, לא, הצד הפשוט הוא שיש, כנראה שבארץ ישראל, הרמב״ם כותב שני, תלוי איך בדיוק, למה בדיוק, אבל ארץ ישראל היא מקום הנבואה. האם זה במקרה או בעצם, אז הרמב״ם כותב כי היא מקום השמחה. כלומר, אם מי שלא שמח לא יכול להתנבא, אתה חייב להיות בארץ ישראל כדי לשמוח כדי להתנבא. ככה משמע ברמב״ם. אבל בפשטות ארץ ישראל היא המקום אשר עיני השם אלוקיך בא.
אבל נביא שהוא התנבא בגבורה, שגם אם הוא יהיה בחוץ לארץ,
הוא מוכן להתנבא. הכוזרי לא כותב ככה. הוא כותב שכל הנביאים נתנבאו בארץ ישראל או בעבורה. כלומר, שאפשר להתנבא בחוץ לארץ, אבל... כן, למען ארץ ישראל. כן, והוא מביא את הדוגמה של יחזקאל, הנהל פה. זו הדוגמה של הכוזרים. בכל אופן... אפשר להבין ככה, אפשר להבין שהוא בורח מאיזבל, בכל אופן, זה שהוא בורח מהנבואה, זה מאוד מסתדר עם ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב אתה, השם, כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי, לרותם אולי נגיד איזה משהו, אני חושב שזה גם לא מקרי, דווקא רותם, אבל נשאיר את זה אולי אחר כך להסתדר לנו עוד משהו, כי לא טוב אנוכי מאבותיי, וישקע וישן תחת רותם אחד, אז הוא, בהתפתחה הוא יושב שם, כן, אחר הוא נרדם, השקיע וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול. ויבט, והנה מרשותיו הוגת רצפים וצפחת מים, ויוכל וישת ויש, וישו וישכב. וישוב מלאך אדוני שנית ויגע בו, ויאמר, קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויוכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה, הדר האלוהים חורב. טוב, פה צריך באמת להבין מה העניין של שתי הפעמים. המלאך אומר לו, הוא קם ואוכל, המלאך אומר, טוב, לא הספיק, תאכל יותר, אין לי, לא יהיה לך מספיק כוח, מה בדיוק הנקודה פה עם שתי הפעמים האלה?
הרב, כי הוא יכול לעשה מסע ארוך יותר ממה שצריך, כאילו, זה יותר מדי זמן, 40 יום, זה יותר מדי זמן להגיע מלאכת ישראל לסיני, זה פחות, כאילו,
אחד... ברור שזה 40 יום הם לא 40 יום מקרים, כן, זה 40 יום, חורב, זה לא, לא משנה כמה זמן זה לוקח, כן, זה... משה רבנו, נכון? 40 יום, לא אוכל, כן, זה משה רבנו, זה בא להכניס אותו לאותו מקום של משה רבנו, נכון? אין פה הרבה אפשרויות. ויקום ויאכל וישתה וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה, הדר האלוהים חורב, זה שני המקומות היחידים שכתוב הר האלוהים חורב, זה שני המקומות היחידים, משה רבנו ואליהו. ויבוא שם אל המערה, מה זה אל המערה? מה זה המערה? המערה, כן, הגיעה, המערה. יש רק מערה אחת ידועה בהר חורב, זו אותה מערה ש... משה רבנו עומד בה בנקרת הצור, כן?
ויבוא... מציין בתורה שיש מערה
כזה? לא, בפרשת כי תישא, לא? בוא נראה. שמות פרק למד ב' או למד ג' למד ג' כן, הנה ויאמר אדוני משה, גם זה דבר הזה אשר דיברת יעשה, כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם, ויאמר הרי נינה את כבודיך, חולה וחנותי את אשר החון וחנתי את אשר הרחם. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, היה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור. אין, נקרא, נקרא זה מערה. וסקותי חפי עליך עד עוברי, ועשירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אין, אז זה בדיוק מה שיש כאן. וגם כאן הוא עומד במערבו אל המערה, וילן שם. והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לחפו אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. פה יש הרבה לעיין, מה בדיוק השאלה של השם? מה לחפו אליהו? וכן, ויש, וגם בתשובה יש לעיין, מה בדיוק? הדגש, חזל אומרים על זה?
הסבר תשובה לסבור
לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור
לסבור
לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור לסבור מה, זה בכלל שאלה, מה קורה פה? היה מעמד הר הכרמל, מעמד עצום, כל עם ישראל חוזר בתשובה, טוב זה לא הצליח, איזבל לא זה, איזבל אומרת לו, איזבל מאיימת עליו קצת, אז הוא בורח. מה בדיוק קורה פה? איך פתאום אחרי מעמד כזה גדול הוא...
הוא
למד
את זה ממשה בשמונה.
שמה?
תפריחה.
שמה?
בריחה, הוא למד
ממשה
ושמואל.
גם אצל משה ראינו, אבל הפוך, לא? מה, איך ראית, איפה ראית אצל משה?
אחרי
שורת
המצרים,
הוא ברח
מפרעה,
הוא
לא
נשאר. זה לא התרומם. לא אותו דבר שהוא בורח, זה לא בריחה מנבואה. פעם אחת משה אומר, אני מוותר על התפקיד. מה הוא אומר, מתי?
בריחה פיזית, כאילו.
מתי משה אומר, אני מוותר על התפקיד? הוא אומר, טוב, אני מוותר. אומר את זה, הוא אומר, אין, לכן אינם עשית זה בדיוק שמה. אחרי מה? אחרי מה? זה גם קורה בהר חורף, מתי?
אבל
דווקא, אם יש לדמות את זה, משה שיש בורח פיזית, אתה בורח משפרעה שיהרוג אותו. אבל דווקא הוא בורח אל התפקיד. פעם אחת משה מבקש ששחררו אותו. בפשטות זה מה שאליהו עושה, נכון? הוא מבקש שחרור, כן. מיציתי. אני מנסה לתאור, כמו יונה, אני מנסה לברוח מהנבואה, לא רוצה את התפקיד הזה. כן? טוב, אז בוא עוד מעט ננסה לענות על כל הדברים, כבר מפרשים פה מאוד מתעסקים בזה. רדק, עמלתי. כן? עונה, בכל אופן, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה, יש פה מקום לעיין. האם זה נכון? את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב. חז"ל אומרים פה דברים קשים על המשפט הזה. אומר לו השם, כי עזבו בריתך. אומר השם לאחיו, בריתי עזבו בריתך. אומר אליהו, בריתך. את מזבחותיך הרסו, מזבחותיך או מזבחותיי? אליהו, מזבחותיך. נביאיך, נביאיך או נביאיי? כן? עד שמגיעים ויבקשו את נפשי לקחתה. אומר השם, תן לי, עכשיו הבנו. כי באמת, התנ"ך הוא ככה, התנ"ך הולך בהדרגה. רואים את זה אצל אלי בצורה מאוד בולטת. נכון? זוכרים שהמבשר מבשר לאלי. כן, אז הוא מבשר לו, ואז אנחנו שומעים את ההדרגתיות.
זה לא עזר.
נכון? איפה זה באלי?
הוא
לא מת מהנפילה, לא מת מהנפילה, כן. הוא נופל כשהוא שומע את ה...
הוא היה...
והנה אלי יושב על כיסא יד דרך מצפה וכו', ויאמר יש אלוהיה, אני מפעים ורואה, ויאנה בסבר אומר, נס ישראל לפני פלישתים, גם מגפה גדולה הייתה בעם, גם שני בניך מתו חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. ואי כי אזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא אחורי. אז יכול להיות שמת עוד לפני שנגע לרצפה.
רגע,
לא
נראה להגיד כאן?
מה? אז גם כאן, לא, הוא מונה, אליהו מונה לפי הסדר של החמור, עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ונביאיך הרגו בחרב. אחרון, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי. עכשיו אפשר להגיד שהוא טוב, מה הוא אומר? הוא אומר, שמע, אני הנביא האחרון, יהרגו גם אותי, לא ישאר נבואה בישראל. אפשר להבין את זה ככה, חז"ל לא הבינו את זה ככה. חז"ל הבינו שאליהו פה קצת נוגע לגופו. אז זה שאלה, כי אליהו לפחות לא מתאר את זה שיש עוד נביאים, אנחנו ננסה אולי להבין האם יש עוד נביאים או שזה, ודאי לא נביאים בסדר גודל של אליהו, גם אם יש, כן, אז הם לא באותו סדר גודל.
אבל
אליהו משמע שאין. כן, ויאמר צבע עמדתה בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני לו ברוח אדוני, ואחר רוח רעש לו ברעש אדוני, אחר רעש אש לו באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. פה המפרשים נחלקים. האם הכוונה צבע עמדתה בהר לפני השם, עד כאן הדיבור, ומכאן מה שקורה, והנה זה כבר מה שקורה, או שכל זה הדיבור, צבע עמדתה בהר לפני השם, ואז מה יקרה? הנה השם עובר, ורוח גדולה, ואחר רוח רעש, לא ברעש, ובסוף היה כשמוע אליהו, זה כשהוא שומע את כל הדברים האלה, אז יש פה שתי אפשרויות במפרשים. ויהי כשמוע אליהו וילת פניו באדרתו ויצא ויעמוד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו? וואלה, כבר היינו בסרט הזה. אין, יש פה טעות, חזר כי העתיקו והדביקו שוב. ויאמר קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. חוזר ממש לפסוק שחוזר על עצמו בדיוק עם כל עם אותם טעמים אפילו. מילה מילה, פסוק י' פסוק י' ד' חוזר על עצמו. לא השתנה שום דבר. ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. כן, זה כמו you fire. כן, יש מישהו במקומך, והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. צריך להבין מה זה אומר. והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. זה הקדוש ברוך הוא אומר מה שיקרה. טוב, נשאיר את המינוי של אלישע בינתיים, אולי נחזור, אם נספיק ניכנס גם אליו. אז מה באמת קורה פה? ויד השם הייתה אל אליהו וישנס מותנה ויער תפתח אב ישראל. אנחנו אמרנו בפעם הקודמת שיש פה איזה רגע סי, רגע של אחדות בין אחאב לאליהו. אחאב, חז"ל אומרים, כאן שחולקים כבוד למלכות, אבל באמת מי שמכיר את האחאב שבא לרץ לפני מלך, זה מזכיר לנו את הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. יש פה אחאב, כן, שהוא בחינה, יכול להיות בחינה של משיח בן דוד, כן, כמו שהרב קוק כותב עליו, של משיח בן יוסף, כן, כמו שהרב קוק כותב עליו, כן, בספד בירושלים. ואליהו רץ לקראתו. אליהו רץ לפניו, זה גם איזושהי ציפייה מאחאב של מעשה גדול. מה הדבר שאמור לקרות עכשיו? מה חסר להשלמת התמונה אחרי מעמד הכרמל? יש רק תמונה אחת שחסרה.
איחוד הממלכות.
מה?
איחוד הממלכות.
איחוד הממלכות כבר קיים. זה, לא, זה ברקע ולא שומעים את זה כמעט. יש קשר בין ממלכת יהודה וממלכת ישראל. נכון. אז זה מה שחסר, שהוא יזרוק אותה מהחלון. כן? כמו שבאמת בסוף זורקים אותה מהחלון. אחריו היה צריך להגיע הביתה, ואליהו הרי רץ לפניו, הוא מראה לו את הדרך, כאילו. הוא אומר לו, כן, אני איתך. אחריו היה צריך להגיע הביתה ולזרוק את איזבל מהחלון. זה היה צריך להיות רגע עשי. ואליהו מבין, ברגע, כשזה לא קורה, אליהו יודע שהמהלך נכשל. המהלך לא הצליח. בתנך רואים את זה הרבה הרבה פעמים. שמהלך טוב חייב להסתיים בלחסל את ראש הנחש. לא חיסלת את ראש הנחש, לא עשית כלום. רואים את זה יפה מאוד, למשל אצל גדעון. גדעון מכה במדיינים, 120 אלף איש פה בעמק ישראל, אין? אבל הוא לא מסתפק בזה, הוא רודף אחריהם עד קרקר. כן. איפשהו ב-300 קילומטר מכאן, בתוך עבר הירדן המזרחי, במדבר, כדי לחסל את מי? את זבח וצלמונה. הוא רק את עורב וזאב? לא מספיק, צריך לחסל את זה. ואגב, זה מה שאומרים לו אנשי סוכות ופנואל. למה הם מסרבים לתת לו מחסה בתוך העיר? מה הם אומרים לו? הקף זבח וצלמונה בערך? למרות שאומרים, מה זה עוזר כמו שעשית בעמק ישראל? אז הרגת 120 אלף מדיינים, אבל את זבח וצלמונה חיסלת? לא חיסלת? לא עשית שום דבר. מחר אתה תלך, והם יחזרו. זה קורה. כן? זה דוד המלך, אומר גם את תהילים. הרדפה אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. חייב להיות חיסול של ראש הנחש עד הסוף. בדיוק הפוך ממי? פעמיים רואים את זה. מה? מימינו. כן. הלוואי שהיינו מגיעים לשלב הזה, כן. עוד רחוקים. כן. אבל זה נכון במלחמת ששת הימים אולי, או במקומות כאלה שהיינו יכולים ולא עשינו את זה. אבל זה נכון גם אז, בתקופת התנ"ך. שאול מחסל את עמלק, הוא לא הורג את אגג, אין, כי כאילו לא עשית מלחמה. לא הרגת, לא חיסלת את ראש הנחש, לא נגמר, לא. הכל מה, זה יעשה יחזור, אז ייקח להם שני דורות, שלושה דורות להשתקם. אבל זה לא יעשה. אז זה אצל שאול. נראה את זה בהמשך עוד פעם פה, עוד מעט, במלחמות בארם, שלא מחסלים. אם לא מחסלים, כן, בתנ"ך אנחנו נפגוש את זה. זה מין אמנת צידון, כן? מין אמנה כזאת לא כתובה, שלפעמים מלך מרחם על המלך שמנגד, נראה את זה. זה אם כל חטאת. אין דבר כזה בתורה. בתורה, עד הסוף. אם אתה כבר חייב להרוג אותו, אז לא תחיה כל נשמה. כלומר, זה צריך להיות עד הסוף. יכול להיות שלפני כן תקרוא לקרוא לעיר לשלום, וזה הכל נכון. לפי הרמב״ם, אפילו על המלאק. יכול להיות צריך לקרוא לשלום בהתחלה. אבל מהרגע שכבר התחילה המלחמה, עכשיו אי אפשר לחזור אחורה, אחרת לא עשית שום דבר. מלחמה תיגמר כשתגמור את כולם. וזה, כן, זה אליהו גם מבין. כן? זה לא רק אתה. כנראה מסתבר. בכל אופן. אליהו מבין שאם איזבל עדיין שם עומדת ואחאב וזה, זה לא, אז לא נגמר כלום. וברגע שאיזבל שולחת לו, אני אגב לא בטוח. אני לא בטוח שכל הסיפור של ויער ויקום אל נפשו אליך אל נפשו זה קורה ברצף. אני לא בטוח במיוחד סדר הכתובים שזה באמת הדבר שקורה, הדבר הבא שקורה ישר כאן. אם לא, אם אין, זה לא נכתב רק ברצף כדי שנראה את זה, זה לא משנה, זה פחות קריטי מבחינתנו, כאילו להראות שהמעמד הר הכרמל נכשל. המעמד נכשל, ננסה עוד מעט אולי להציע הצעה גם למה, המעמד נכשל, כי הוא לא, בסופו של דבר, הוא לא עשה את המהפך. איזבל לא הייתה מסוגלת להגיד את זה אם לא הייתה יודעת שיהיה לה איזשהו גב לזה. יש משהו שלא לא עבר במעמד, וזה כבר ראינו את ההתחלה של זה בפעם הקודמת, שטענו שהם אומרים רק השם הוא האלוקים. כן, אבל גם הרגשנו את זה בשחיטת נביאי הבעל, את הבודדות של אליהו, ועכשיו זה עוד יותר חזק. כן, איזבל שולחת לו מלאך, כל יעשון אלוקים, כל יספון, כי היית מחר עושים את נפשך כנפש אחד מהם, ובאמת נראה לי כמו שאתם אומרים, זה לא שאיזבל אומר יותר אני אחסל אותך. גם איזבל יודעת שהיא לא יכולה לשלוח מישהו שיהרוג את זה. היא צריך בית משפט, כמו שהיא עשתה אצל נבות. זה צריך להיות, כמו שהוא עשה להם, כן? צריך להיות משפט עם גזר דין וכו', ואז לחסל. כן? וזה בדיוק מה שהיא אומרת לו, אני אחסל אותך, והוא מבין שהרוח נגדו. אני אגיד עוד קצת אפילו יותר מזה. אני לא יודע מה הרצף באמת שקורה כאן, אבל מה קורה, אני מדמיין לעצמי, זה שמעתי מהרב מדן. הרב מדן הציע ככה. מה קורה כשאיזבל, כשאליהו מנצח, מצליח במעמד הר הכרמל? מה עושים אותם 100 איש במערה? איך שהם יוצאים מהמערה, נכון? עם ישראל כולו עבר צד. כן? עכשיו יוצאים 100 איש מהמערה. כשאליהו אומר בהר הכרמל, את נביאיך הרגו בחרב ויוותר אני לבדי, יכול להיות באמת שהוא נשאר לבדו. מה עם המאה איש? חוסלו. הם יוצאים מן המערה, ואיזבל שלא, שאחאב לא גמר את הסיפור איתה, אחאב שהיה אמור להגיע הביתה ולהראות איזושהי התגברות, כן? הגיע הביתה והופך, נראה את זה אחר כך, מול אשתו, הוא נהפך לשום דבר, לכלום. החולשה הזאת, כן? וזה באמת מה ש... וזה משאיר את אליהו, באמת נביא לבדו. כן? איזבל חוזרת לשלוט. ויער, ויקום, וילך אל נפשו, ויבוא, וילך אל נפשו, זה הבדידות העצומה שאליהו נמצא בה. הוא לבד, כן? הוא לבד, לא רק מאיזבל, הוא לבד כי באמת, באמת, באמת אין אף אחד שנמצא איתו. אף אחד לא באמת איתו. הוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב אתה השם כך נפשי וכולי. ואז המלאך הוא נוגע בו ואומר לו קום אכול. מה זה אומר קום אכול? אז קום זה מילה דו משמעית. קום זה יכול להיות תתעורר, זה יכול להיות קום, נכון? איך אליהו מבין, בוחר להבין את זה בפעם הראשונה? הוא מתעורר ואוכל. ברור שהמלאך לא בא להגיד לו קום אכול. זה לא צריך מלאך, זה לא השליחות של מלאך. מה באמת המלאך בא לעשות? אליהו הרי מה רצה לעשות? וישאל את נפשו למות. מה הוא עכשיו מדמיין שהוא הולך לעשות? הוא שוכב מתחת לרותם, ומה אמור לקרות? הוא אמור לו, הוא רוצה למות. כן, הוא ימות, בסוף הוא ישקע וישקע וישקע, בסוף ימות מרעב. אומר לו המלאך, קום אכול. אין לך זכות. כן, זה לא איזשהו בחירה. אני היום רוצה להיות נביא, מחר אני לא רוצה להיות נביא. כן, טוב, לא בא לי, אז אני מפסיק את התפקיד. כן, אני מתפטר. אין דבר כזה. נביא הוא לא ברשות עצמו. אומר לו המלאך, קום אכול. כלומר, לא יסתיים התפקיד. טוב, מה? אליהו, האם אליהו מקבל את דברי המלאך? תשובה, אליהו מסרב למלאך. מסרב, הוא קם ואוכל, הוא בוחר להבין את דברי המלאך באפשרות המצמצמת. קום אכול פירושו, לא נגמר תפקידך, חזור בבקשה למקומך בממלכת ישראל, כן, אתה צריך עוד להמשיך, זה קום אכול, מי הרשה לך למות? כן, מה אתה שלך שאתה יכול למות? לא, לא שלך. כן, אליהו מסרב לזה, אומר לו המלאך, כן, וישכח, עכשיו כתוב, בפעם השנייה כתוב לא כתוב שהוא ישן, ויש וישר וישכב, כן, הוא לא ישן. וישר מלאך השם שנית, ויגע בו, ויאמר קום אכול, כי רב עמך הדרך, כן, אם הוא לא ישן, אז קום זה ודאי קום, וזה כנגד הויקום וילך אל נפשו, כן, שם תקומה זה שהוא מתנער מאיזה מצב אחד, עד עכשיו הוא היה נביא, ועכשיו הוא הולך אל נפשו, כן, עוזב את התפקיד, הולך אל נפשו, מעכשיו אני בן אדם פרטי, לא בן אדם ציבורי, לא בן אדם בתפקיד, אני הולך אל נפשי. מעכשיו אני מתפטר. אומר לו הנביא, אוקיי, אתה לא רוצה לחזור לתפקיד, קום אכול כי רב ממך הדרך. לעניות דעתי, זה לא אותו קום אכול כמו מקודם. קום אכול כי רב ממך הדרך, טוב, אם אתה לא רוצה לחזור לתפקיד, אז אתה צריך ללכת למקום אחר. אתה לא רוצה ללכת צפונה, כן, חזרה לתפקיד, לך דרומה. לך, כן, הוא לא אומר לו לאיפה. ויקום ויוכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. בפשטות לא, הוא לא יודע לאיפה הוא הולך. כן, הוא רק מגיע אל שם בסוף. אבל הוא הולך 40 יום ו-40 לילה, שזה ממש בא להפוך אותו לאיזשהו בחינה של משה רבנו. ואז הוא מגיע אל המערה, והמערה, כן, אומר לו השם, מה לך פור אליהו? חוזר, וחוזר, וכן, וכל התהליך הזה חוזר פעמיים. אני רוצה להציע שיש פה שני מה לך פה אליהו. ומה לך פה אליהו אפשר לקרוא בשני צלילים. אפשר לקרוא מה לך פה אליהו, ואפשר לקרוא מה לך פה אליהו. כלומר, על מה הדגש? האם על הפה או על הלך? כן, אתה. וזה שתי שאלות שונות. מה אתה אליהו עושה? כן, מה קרה לך? או מה אתה עושה? פה. אני חושב שלפחות אחת השאלות היא הראשונה לעניות דעתי מתייחסת למילה פה. מה לך פה אליהו? למה מה לך פה אליהו?
יש לך תפקיד.
מה מיוחד במקום הזה שבו יש אליו הגעת? מה קרה פה בנקרת הצור בחורב? מה? ג' מידות של רחמים. זה הדבר שקורה פה. כלומר, מה לך פה אליהו? זה, אליהו אמור להגיע לפה, והוא אמור להיזכר בזה שהיה פה קודם לפניו, שגם כן 40 יום לא אכל ולא שתה, וחזה את עם ישראל חוטה, בדיוק כמו בבעל, כן? כמו, גם בעגל, אז גם פה בעגל, שם פה זה שני עגלים, פה זה עגל אחד, אבל אותו דבר. וראה את עם ישראל, ובכל זאת עלה ואמר, י"ג מידות הרחמים פה, ובסופו של דבר הוא אמר, ואם אין מכן אינה מספרך אשר כתבת. גם הוא אמר, אני מוותר. אבל הוא אמר, אם אתה לא מוכל, אז אני מוותר. בדיוק הפוך מאליהו. אליהו, כנו קינאתי להשם, כן, הוא בשלו. כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. באמת, חז"ל פה אולי באמת מדייקים אפילו בפסוקים. לא כתוב ויוותר לבדי ויבקשו את נפש עבדך לקחתה. לא כתוב ככה. כן, כמו שכתוב את מזבחותיך ואת נביאיך הרגו בחרב. לא כתוב ויבקשו את נפש עבדך. אלא כתוב ויבקשו את נפשי. ברגע שזה מגיע אליו, כן, אז חז"ל אומרים, כן, עכשיו פתאום פה, כן, הוא דואג, אליהו דואג לעצמו. ואז מתחיל המעמד של הר חורב. פה, לגבי המעמד הזה, יש הרבה הרבה פירושים מה המשמעות של המעמד. ניתן, נציע שלוש אפשרויות, כל אחד יבחר לו את מה שנאה בעיניו. נתחיל מהמפרשים הרגילים. רוב המפרשים הולכים בכיוון הזה. ויאמר צבי המנתה לפני השם, והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, וחזק מפרק קרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחר רוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר רעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. אז רוב המפרשים, באמת פה המלבים והרד"ק והרלב"ג, הולכים בכיוון כללי שאומר, אומר לאליהו, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מופיע בבומים גדולים ואלכוהוליים ומעמדים מפוצצים? לא, זה לא עובד ככה. כן, צריך, זה צריך לעבוד בכל דממה דקה. וצריך לעבוד בצורה אחרת, איטית, הדרגתית, לא בנסעותות ומופתים וניסים, לא ככה מובילים תהליכים. זה רוב המפרשים כאן הולכים בכיוון הזה. האמת היא שהקדוש ברוך הוא כן מופיע בדרך כלל ברוח וברעש ובאש ובכל דממה דקה, ולא בכל דממה דקה. מי שמסתכל בהר סיני, אמר לו סיני, הקולות וברקים, כן, והר כולו הזדעזע, כמו שאומרים חז"ל. אז בפשטות, כן, זה דווקא, הקדוש ברוך הוא כן מופיע כך, רק שייתכן באמת שזה באמת מה שחז"ל, שהמפרשים פה רוצים להגיד. שכמו שמתן תורה כשל והסתיים בחטא העגל, כי הוא היה חזק ועוצמתי מיד, ועוצמתי מדי, איך למשל רואים את זה? בלשון חז"ל, כפה עליהם הר כגיגית. מה זה כפה עליהם הר כגיגית? הקדוש ברוך הוא הכריח את עם ישראל. איך הוא הכריח אותם? הוא אמר להם מה זה, ואם פה לא פה תקבורתכם. ככה אומרים חז"ל. איפה רואים את זה במעמד? איפה רואים כפייה במעמד הר סיני? מי שרוצה יקשיב, מי שלא רוצה לא יקשיב, לא יעשה, מה? העוצמה של המעמד. הקדוש ברוך הוא היה בא אליך בכבודו ועצמו בכאלה קולות וברקים ואומר לך, אנוכי השם אלוקיך, מישהו יכול להגיד לא? זה כפה עליכם, כן, שמי יכול לסרב לקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה בעוצמה כזאת? ברור שאף אחד, זה כפה עליהם הגיגית, זה מכאן מודה רבה לאורייתא שאומרים חז"ל מסכת מגילה. כן, אי אפשר לסרב, זה לא חוכמה. אז כאשר מקבלים תורה מתוך עוצמות כאלה, אז רגע אחר כך זה מתרסק, אז זה נופל, כן, ואז כל מה שקורה במדבר, כן, כי אדם שעושה, הוא לא עבר תהליך. יש חז"ל מדברים על זה הרבה בהלכות תשובה, רבנו יונה מדבר על זה. מכירים? תקנת מריש. מכירים? גמרא אומרת שאדם ש... גזלנים שבאים להחזיר את הגזלה אין מקבלים מהם. גזלן שחוזר בתשובה גם מופיע בהלכות רבנו יונה, זה גם על פי הגמרא, כן, שלא מקבלים. האדם שרוצה להחזיר את הגזלה ועכשיו הוא חוזר, גזלן שחוזר בתשובה הוא בא להחזיר את כל מה שהוא גזל, לא מקבלים ממנו חזרה. למה? כי החשש הוא שהאדם הזה הוא פתאום תפס, כן, נפל עליו איזה, כן, עכשיו איזה רגע של התרגשות, והוא רוצה לחזור בתשובה, הוא מחזיר עכשיו את כל מה שהוא גנב, יעברו 10 דקות, יעברו יומיים, 3 שבוע, שבועיים, ומה יקרה? כן, זה יקרוס, הוא פשוט לא יחזיק מעמד בזה, הוא פשוט לא, הוא יראה שזה לא מתאים, לא, הוא יגיד, אני כבר עשיתי הכל, החזרתי את הכל, הזה, וכנראה שבאמת אני לא צריך לחזור בתשובה, לכן אני אומר, לא, אל תחזיר, אל תחזיר, שישאר אצלך, עדיף שתדע כל הזמן שאתה צריך להחזיר. כן, ראיתי, אני זוכר, כשהתחלנו את הנושא של פנים אל פנים במעלות, הגענו לזה אדם בכפר ורדים שהיה בתהליכים של חזרה בתשובה, והיה כבר פעם שנייה שהוא היה בתהליכים של חזרה בתשובה. פעם הראשונה הוא חזר בתשובה, חזר בתשובה בצורה חרדית, היה, הוא היה ספר נשים, והוא קיצור הוא התרשם מאוד מאיזה מחזיר בתשובה אחד, והוא בא, אז הוא בא אליו, שאל אותו מה אני אעשה, אני ספר נשים, מה אני אעשה? אבל לא בעיה, סדר לך עבודה, סידר לו עבודה כנהג אוטובוס של תלמוד תורה. אוטובוסים הצהובים האלה, סידר לו עבודה. הבן אדם החזיק מעמוד ככה חצי שנה, אחרי חצי שנה הוא נשבר. מה הוא נשבר? פשוט הספרות שלו זה לא היה רק מקצוע. בשבילו זה היה אומנות, זה היה החיים שלו. והוא הרגיש כאילו, איך הוא אמר לנו? הוא אמר לנו שם, הרגשתי כאילו קרטו לי את הידיים, כן? הוא היה אומן, ואחר כך הוא חזר תשובה שוב, בתהליך יותר רגוע, ובאמת אמרו לו, לא, אל תזה, תשאר ספר וזה. בסופו של התהליך הוא נהיה ספר כלבים. בסדר, אבל בסדר, לא, אז הוא מצא את הביטוי שלו וזה, אבל הוא כאן מצא, בסופו של התהליך יותר איטי, חזר בתשובה יותר הדרגתית, לאט לאט. חזר בתשובה, יהודי טוב, אדם גר, דעתי עדיין גר בכפר ורדים, אני חושב. לא לחפש, אבל כן, דעתי הוא עדיין שם. באחד היישובים שם הסיבה, אני לא יודע, משהו ליד כבר עוד. אז התשובה שהיא קוראת בבת אחת, אז היא כן, היא לא מבוססת, ואדם לא עבר תהליך, הוא קפץ, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ובמוצא יום כיפור, אבל הוא לא עשה שום עבודה נפשית, אז אחרי כן זה מתרסק. זה בדיוק מה שקורה במעמד הר הכרמל, לפי אותם מפרשים. לפי המפרשים שאומרים שכל דממה דקה בא להראות שצריך להיות תהליך איטי. הדממה היא גם כן קול. היא אמירה איך זה צריך להישמע, כל דממה דקה, כן, היא אמירה איך זה, רוב המפרשים פה הלכו בכיוון הזה, ולפי זה יש פה איזושהי ביקורת כלפי אליהו, ושאומרת, או ביקורת, או איזושהי הסבר לאליהו, שיגיד, שלא יתרגש מזה שהמעמד לא הצליח, ושהמעמד לא הצליח, כן, זה כי דברים כאלה של בום, זה לא, כן, בוא נגזור לך את הקוקו וזה, ומחר אתה תתנדנד בישיבה וכבר שס ופוסקים. לא, באדם שלא יתרגל לשבת בישיבה וכל, וכל הדברים האלה, ואז זה יישבר, הוא יישבר מאוד, יהיה לו שברי מאמץ רוחניים, כן? אי אפשר מאפס פתאום להיות האצן מספר אחד. אז גם לשבת בישיבה ולהתנדנד 24 שעות, שלא עשית את זה קודם, אתה לא תחזיק מה. אז זה פירוש אחד. פירוש השני, אין, לא ראיתי כתוב, רוצה להציע סתם על דרך, על דרך הוורט פה, גם כן משהו יפה. בשביל זה צריך להבין את המילה רעש. המילה רעש בתנ"ך יש לה שתי משמעויות. בדרך כלל, בספרי הנבואה, רעש פירושו רעידת אדמה. אין פירושו קול חזק, זה במילה קול בדרך כלל, כן? אלא רעידת אדמה. רעידת אדמה גם יש לה רעש מטבע הדברים, כן? אבל למשל, בימי עוזיהו שנתיים אחרי הרעש, כן? אז זה דבר שהוא... יכול להיות שזה גם בא עם קולות גדולים, אני אף פעם לא שמעתי רעידת אדמה אמיתית, כן? אולי זה מאיזה שורים, איזה רם כזה חזק, אבל תנ"ך כשהוא רוצה להגיד רעש במובן של קול, אז הוא אומר קולות. קולות וברקים, כן? או במכת ברד, כן? קולות וזה, ואצל שמואל קולות ומטר. כן, קולות זה יש רעמים, כן? אבל לא רעש. רעש בדרך כלל זה רעידת אדמה. כן? ומה שיש פה, אז יש אש, רוח ורעש. מה זה אומר? זה אומר ש... כן, בתנ"ך מופיע כמה פעמים הנושא הזה של ארבעת היסודות. ארבעת היסודות של העולם הקדום הם... זה היה תוכנית טלוויזיה מאוד מפורסמת. אש, מים, רוח ואדמה. נכון? אז אש, מים, רוח ואדמה, למשל, זה בולט בתחילת ספר קהלת. נכון? כולכם זוכרים מהתחלת קהלת, הבל הבלים הכל הבל. אז בתחילת קהלת הוא מביא שם את ארבעת היסודות. בואו נראה את זה בקצרה, בלי להסביר שם. רק נראה שזה קיים. אז אומר קהלת בפרק א', הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. פעם שמעתי פירוש יפה מהרב אמנון יצחק על זה. הוא אמר, הבל הבלים זה תעשה את ההבלים שהם יהיו הבל. כלומר, תתייחס אליהם כהבל, הבל את ההבלים, זה פועל, הבל. מה יתרון לאדם וכל עמלו שיעמול תחת השמש? ואז אומר קהלת ככה, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מחזור האדמה. דור הולך, איך מחזור האדמה בעולם? האדמה הופכת להיות אנשים, האנשים מתים, חוזרים להיות אדמה.
אנחנו אוכלים את ה...
כן, אוכלים, אבל זה מחזור... כן, כן, אבל... כן, כן, מחזור האדמה בא... זה תמיד ככה. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מחזור האש, וזרח השמש ובא השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. כן, מה זה להיות? השמש חוזרת וכו' וכו'. אחר כך, מחזור האוויר. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. ובסוף מחזור המים. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כן? אז יש פה איזשהו, כן? איזשהו מחזוריות בעולם, בכל ארבעת היסודות. ארבעת היסודות מופיעים בעוד מקומות. פה זה מאוד בולט שמופיעים רק, שלוש. רק שלושה יסודות. במקום היסוד הרביעי מה מופיע? אחר האש, כל דממה דקה. בעצם מה זה אומר? זה אומר, זה איזשהו ככה, לא באש השם, לא ברוח השם, כן? לא ברעש השם, אז במה השם כן נמצא? תשלים לבד. איפה הוא נמצא? במים, נכון? במים, לא שהקדוש ברוך הוא מתגלה תמיד במים, אבל אתה אליהו מנעת את הופעת השם במים. זה כבר שנתיים וחצי שלא יורד גשם. כן? זה איזשהו רמז לאליהו, שים לב, אני הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם כבר שנתיים וחצי דרך ירידת גשמים. ירידת גשמים היא דרך שבה הקדוש גבורות גשמים, זה דרך שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. בגללך אני לא, אז יש פה איזשהו רמז לאליהו.
אז בגלל אליהו.
עצר את הגשם. נכון, אליהו חשב שהוא דווקא יגרום, על ידי שהוא עוצר את הגשם, הוא יגרום לגילוי השם. ומה שנרמז לו פה שזה, מה שקרה זה הפוך. עם ישראל לא תפס את זה ככה. עם ישראל תפס את זה שאליהו עוצר את הגשם, ראה בו, כן, זה אחראי לזה, ודווקא זה הפוך גרם לו. זה מה שנרמז פה. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, גם כמו שאמרתי מקודם, הרב מידן, הרב מידן מציע שיש פה, מה זה בעצם? הרב מידן אומר, מה? הרי הקדוש ברוך הוא כן מתגלה דרך רוח ורעש ואש, הדברים האלה מופיעים במעמד הר סיני. כן, הכוונה היא שיש פה מעין מעמד של סילוק שכינה. יש פה מעמד הפוך למעמד הר סיני. אם במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני והתוצאה היא שהוא מתגלה דרך רוח, רעש ואש, אז פה יש מעמד של סילוק שכינה שבעצם הקדוש ברוך הוא עולה חזרה. כן? נהדר. ויהי כשמוע אליהו והיה על פניו והדרתו ויצא ויעמוד פתח המערה והנה אליו קול והיה על פניו, כן, זה מזכיר לנו את אליהו, את משה וסקותי כפי עליך, והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו. אני חושב שעכשיו ודאי צריך לקרוא את זה לך. הגעת כבר למערה, זה לא עזר. היית אמור לדבק מידותיו של משה, לא עזר. עכשיו, אחרי שהראיתי לך שאין כל השם כל דממה דקה, אם כמו שהמפרשים הבינו, כן, שכל דממה דקה זה עומס ביר, כאילו זה, אז מה? כן, האם אתה, עכשיו הציפייה עם אליהו שישנה את דרכו.
מה, איפה האדמה נעלמה, כאילו?
האדמה נמצא.
אה?
האדמה נמצא. ברעש. רעש. רעידת אדמה. רעש בתנ"ך הרבה פעמים זה רעידת אדמה. כמו ש... אליהו בשלו. אז עכשיו למרות, עכשיו זה לא רק בגלל שהוא היה אמור לדבק במידותיו של משה, שהיינו מצפים בגלל הפה, אלא גם אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ומראה לו שיש איזשהו מעמד של סילוק שכינה, והיינו מצפים שאליהו עכשיו ישנה את דרכו, אליהו בשלו, כן, קנאי, קנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל וכו', היי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אליהו עומד בשלו. ואז אומר לו השם, ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובתה ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוב ונמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלשע בן שפט, מאבל מחולה תמשך לנביא תחתך. הפסוקים האלה אפשר גם כן להבין בשני אופנים. התובנה הראשונה שעולה כשרואים את הפסוקים האלה, זה שיש פה you fired, אתה מפוטר, בסדר, אם אתה באמת לא יכול, לא מסוגל לשנות את הדרך, אני הקדוש ברוך הוא, כן, אז אתה צריך מישהו אחר. באמת נראה שאלישה שיבוא בעקבות אליהו, הגישה שלו היא שונה, כן, ודאי לא קנאי כמו אליהו. זה לא שהם לא היו לו מעשים קיצוניים, אבל באופן כללי אלישה פועל אחרת לגמרי, הניסים שלו הם ניסים חברתיים, כן, נראה את זה בהמשך, בצורה מאוד מאוד חזקה בהמשך. כן, לכן אמרתי שאני לא בטוח שזה היה הדבר האחרון שלו. אנחנו אגב לא רואים את אליהו, אליהו נעלם עכשיו, נפגוש אותו עוד רק בקרם נבות. כן, אבל זה באמת שאלה. לכן אני חושב שהוא יכול להיות, לא בטוח זה היה עכשיו. בכל אופן זה גם לא קורה. אליהו לא עושה את הדברים האלה שנאמרו לו פה. כן, אני נראה את זה עוד רגע.
שאלה, הוא
מושך את... ישר אתם רואים, הוא מושך את אלישע. כן, הדבר היחיד שהוא עושה זה למשוך את אלישע, וגם את זה הוא לא עושה כמו שנאמר. אני חושב, מה?
אלישע
כן, אז אפשר, אז המפרשים באמת, חלק מהמפרשים מציעים שבאמת זה שאלישע מושך את חזאל וממנה את יהוא, זה נחשב שאליהו עשה את זה. אבל בסדר הדברים זה לא נאמר ככה. קודם נאמר לו חזאל, אחר כך יהוא ובסוף אלישע. כן, אז נביא פה עוד את ההצעה של הרב סמט, באמת איך זה עובד. בכל אופן, אז אפשרות ראשונה באמת שהוא מפוטר, כן? וזה לך שוב לדרכך מדבר הדמשק. תחשבו מה זה מדבר הדמשק, הוא נמצא במדבר סיני. הוא צריך לחצות צפונה את כל הארץ, כן? ובו מושכת את חזאל למלך על ארם. בעצם זה אומר, תחזור אחורה את כל הזה, ואפשר להבין אולי מעשים לפני הפיתורים, מעשים אחרונים, אז תמשך את חזאל ואת יהוא וכו'. אבל כשרואים את הפסוקים הבאים, והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, מובן שיש פה באמת עונש לעם ישראל. באמת, אם אתה קנאי, ואם אתה כזה, ככה זה ההצעה של הרב סמט, מה הספר שלו, אם אתה כזה קנאי גדול ואתה חושב שבאמת צריך, עם ישראל צריך להיענש, קנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, עזבו בריתך וכולי, אין בעיה, תמנה, תדאג בעצמך למי שיעשה את זה. מי יעשה את זה? חזאל, יהוא ואלישע, ותמנה אותם. כן? ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך ישראל וכו', והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אז זה שחזאל ודאי יהרוג עם ישראל הרבה זה נראה, ואת מה שיהוא יעשה גם נראה, ואת אלישע דווקא לא נמצא שהוא הורג אנשים. יכול להיות שהכוונה אולי לדברים אחרים שהוא עשה, המפרשים פה מתלבטים, או שבאמת זה לא קרה. וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. אנחנו נחפש איך זה, מתי זה קורה ואיך ולמה זה קורה. כן, 7,000 יישארו. אנחנו נמצא את זה, נמצא שזה קורה. תסתכלו רגע, תדלגו בתוך התנ"ך, פרק אחד קדימה. פרק כ' פסוק כתבר. ויפקוד את נערי שרי המדינות ויהיו 232 ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל. 7,000. זה קורה מהר מאוד. כן? אבל כנראה לא קורה על ידי חזאל ויהוא, אנחנו ננסה להבין איך זה בדיוק קרה.
מה, נשארו מכל העם שבעת אלפים?
לא, מכל הצבא. מכל הצבא נשארו 7,000, לא הכוונה מכל, כן, ופקד את כל העם, כל בני ישראל 7,000, לא הכוונה שכולל אנשים והילדים. זאת אומרת שהצבא נמחק. אנחנו לא מבינים איך זה קרה, כן? התנ"ך אומר שחזאל ויהוא יעשו את זה. זה לא קורה, זה כנראה קורה על ידי משהו אחר. אנחנו ננסה אחר כך להבין מה חסר פה, מה, מה, איפה זה נעלם. כל הפה שלו נשק לו, והלך משם וימצא את אליהו. אז רגע, אז עד כאן באמת אז הציווי, ובאמת השאלה היא האם אליהו שכל כך מקנה, כן, אז הנה, אז אתה תדאג לזה שזה יקרה, מה שאתה רוצה שיקרה, העונש שיגיע, הנה בוא נראה אותך ממנה. והלך משם וימצא את אלישה בן שפט, והוא חורש, שנמאסר צמדים לפניו, הוא בשני מאסר, ויעבור אליהו אליו וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר וירוץ אחרי אליהו. ויאמר, ושק ענה לאבי ולאמי ואלך אחריך. ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? וישוב מאחוריו, ויקח את צמד הבקר ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם, הבשר, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. פסקה מאוד מאוד חשובה, 3 פסוקים שמתארים את מינוי אלישע, אבל אולי גם מתארים איזשהו משהו שעובר על אליהו. כן, במינוי של אלישע. הרי הוא ממנה את אלישע למרות שהוא לא היה צריך למנות אותו ראשון. בוא נראה מה קורה. וילך משם, וימצא את אלישע בן שפט, שעליו הוא הצטווה, ואבל מחולה. והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא ב-12. מה ניתן ללמוד על אלישע בסיטואציה הזאת? מה זה אומר לנו עליו?
כמו קצת אולי גדול שכאילו הוא עובד, כל העם נמצא במקום אחר קצת.
מה, שהוא חובט חיתים בגד. דבר ראשון, ברור שכשבאדם עושה איזה פעולה חקלאית בזמן המינוי שלו, או איזה פעולה כלשהי, זה כן בא להגיד עליו משהו משמעותי. בוודאי. אולי ננסה להציע לזה איזושהי הצעה, לגבי מה זה אומר. זה נכון. מה זה אומר? חובט חיתים זה גם כנראה משהו משמעותי. זה גדעון בוודאי.
לא, שם זה בגלל...
לא, חוץ מהמשמעות המעשית. האם יש פה גם איזה משהו סמלי, שתפסו אותו בדיוק חובט חיתים, ולא דש אותנו, כן? אז גם פה, ודאי ש...
שאולים שהוא חרש בעצם
דבר. נכון, גם שאול רואים את זה, מאחר הבקר מן השדה, גם את זה, זה אותו דבר. אבל רגע, אבל שנייה, מה זה אומר 12 צמדים לפניו והוא ב-12?
שהוא אחרון.
מה אנחנו לומדים מזה על אלישע? שהוא אחרון. מה זה אומר? לא, לא הנבא. מי אחרון? לא, תמיד, מי שמים אחרון? 12 צמדים לפניו, הוא אחרון, אז למה? כי הוא שם הוא משגיח על כולם. מה זה אומר? אלישע בן שפט לא היה אדם פשוט. הוא היה כנראה בן לאבא עשיר מאוד. הראיה שמה? 12 צמדים לפניו. יש 12 צמדים שחורשים לפניו. כנראה לא היה אדם סתם ככה איזה בן אדם. היה כנראה בן למשפחה עשירה. 12, והוא ב-12, הוא הבן של בעל הבית, חורש אחרון. למה? כי הוא פותח עין על כולם. הוא מסתכל על כולם שהם בסדר, והוא ב-12, כן? הוא בצמד האחרון. אחר כך נחזור למסך הראשה, אולי באמת נגיד על זה משהו. ויעבור אליהו אליו וישלך אדרתו אליו. טוב, האדרת של אליהו, כבר ראינו מקודם שהוא מליט את פניו באדרת זה. כן, זה לא סתם איזה משהו. כשנביא זורק את האדרת שלו על מישהו, מה זה אומר? כן, הוא ממנה אותו, זה מינוי. כן, אצל, בתורה, רואים את... משה עולה עם אהרון, מפשיט אותו את בגדיו, שם את הבגדים על אלעזר, אלעזר הופך כהן גדול. מה, פתור, כן, הבגדים עושים את הבן אדם, יש בגדי כהונה שיש בהם קדושה, אותו דבר האדרת של אליהו. אז האדרת של אליהו, גם הוא זורק אותה אל אלישה, ובאותו רגע, כן, זה, אולי יש פה גם איזשהו ביטוי קשה, שוישלך ולא שהוא נותן לו, אבל זה, נדבר על זה בהמשך, כשננסה לדבר על היחס בין אליהו לאלישה. ויעזוב את הבקר וירוץ אחרי אליהו. ויאמר שקנה להביאו למי ואלך אחריך. כלומר, אלישע עוזב את הכל. תחשבו, 12 צמדים לפניו, אחראי על כל השדה, עוזב הכל באוויר, וירוץ אחרי אליהו. זה מדהים, זה חזק. ורץ אחריו. ואז הכל נהרס. ויאמר שקנה להביאו למי ואלך אחריך. מה עונה לו אליהו? ויאמר לו, לך שוב כי מה עשיתי לך. מילים אחרות, קבל ביטול. אם אתה לא בא, אל תבוא. אתם יודעים איך זה אצל אליהו. אם אתה לא בא באותו רגע, מה יקרה כשתחזור? ברוח השם ישעיך. כן, אי אפשר לדעת אם תמצא את אליהו מחכה. אליהו לא מחכה, לאף אחד לא מחכה. נכון? הרי זה בדיוק מה שנאמר בפרקים הקודמים. אומר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? שכח, לא, לא זרקתי עליך את הדרת. מה עושה אלישע? מה היינו מצפים שהוא יעשה? שילך לך בכל זאת, לא ככה. וישוב מאחוריו, אלישע מסתובב. ויקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו. ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. תראו, בהתחלה כתוב שהוא רץ אחרי אליהו, וירוץ. ועכשיו כתוב, וילך. נכון? מבט ראשון, ירידה. דבר ראשון, בוא נבין על מה מדובר. לשחוט צמד בקר ולבשל אותו, זה לא רבע שעה. לא חמש דקות. מי שעשה פעם מנגל, עם קצת, אני יודע, כמה כנפיים לבשל, מדובר על שעות. שני בקר, כמה מאות קילו, פורס שם, פותח שם שולחן. הוא לא רק מנשק את אבא ואמא. הוא אומר שהוא הולך לנשק את אבא ואמא, אבל הוא פותח שם שולחן, לכולם, מסיבת פרידה, נכון? שעות, אליהו עומד בצד ומחכים. זה מדהים. מה קורה פה? מה עוד המשמעות שלו? מה המשמעות שהוא זובח את הבקר? איפה מצאנו מישהו שעושה את זה?
שמואל.
מישהו ששוחט את הבקר? שאול. שאול חוזר מאחר הבקר מן השדה. ומה הוא עושה?
הוא אחר כך שולח אותם בכל הארץ.
נכון, שאול מנתח את הבקר, שולח אותם בכל הארץ. אבל מה המשמעות של זה אצל שאול?
שאול זה כאילו...
זה אומר, אני לא חוזר יותר לשדה. שרפתי את הטרקטור. הבקר זה הטרקטור, אין יותר. שוחט את הבקר, אין לאיפה לחזור. אם הוא רץ בפתאומיות אחריו, מה יקרה? עכשיו למדנו, מעמד הר הכרמל, מה יקרה? באותה מהירות הוא יחזור הביתה. אלישע אומר, אחרי שהוא מתחיל לרוץ אחרי אליהו, הוא עוצר. אומר, רגע, אישה קנה להביא עולמי. לא עושים מעשים בבום. צריך לקבל החלטות במודעות מה ההשלכות שלהן. אני הולך להיפרד מאבא ואמא, שיבינו מה זה אומר. המשמעות של זה היא שאני לא חוזר הביתה, שוחט את הבקר. נפרד מכולם. זה שעות, מדובר על שעות, אולי ימים, לא יודע. אבל יש תהליך של פרידה שאלישע עושה. שכתוב, ויקום וילך אחרי אליהו, זה לא פחות מוירוץ אחרי אליהו. לשיטתו של אלישע, זה הרבה יותר. אם הוא היה רץ אחרי אליהו,
אותה
מהירות הוא היה חוזר, כן. בסדר, אז הם זרקו עליו את האדרת, אז הוא תפס את עצמו והתחיל לרוץ. האם הוא חשב על זה שהוא הולך להיות נביא? האם הוא הבין מה המשמעות של זה שהוא יהיה נביא? הוא הבין שזה אומר שזה לא, שהוא לא יראה יותר את אבא ואמא שלו? כשאלישע עוצר וחוזר, כבר אנחנו רואים שהוא לא כמו אליהו. ואליהו מבין שזה לא אותו דבר. אליהו אומר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? אין דבר כזה, נביא הזה, הנביא זה עד הסוף. תתנתק, זהו, לא, לא רואה יותר... לא, אלישע זה סוג אחר של נבואה. אנחנו כבר, רק מעצם המפגש בינינו. אולי רואים פה איזשהו שינוי גם אצל אליהו. בזה שאליהו עומד שם ומחכה לאלישע, אז רואים איזשהו שינוי אצל אליהו. ואולי זה גם גרם לו, כן, או שגרם איזשהו שינוי שהוא לא, הוא לא הולך וממנה את חזאל ולא את יהוא, כי איזשהו שינוי כן חל אצל אליהו. ולכן הוא לא צריך, כן, הוא כאילו מקבל את מה שהשם אמר לו, כן, שתהליכים כאלה לא קורים בבת אחת. הוא מבין את זה. הוא מבין שאלישע צריך להחליף אותו בזה. אז זה מה שאני מציע לראות פה, זה איזושהי השלמה למאמר הדר הכרמל. ואלישע הוא בדיוק האנטיתזה של אליהו בקטע הזה. מצד אחד הוא התלמיד שלו, ומצד שני הגישה היא אחרת לגמרי. היא גישה של תהליכים, שצריך לעבוד עם העם, כן, ואנחנו נראה את זה אצל אלישע, בדיוק ממש לא כמו אליהו. נעצור בזה פעם ונמשיך.
תודה רבה.